ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני שמחתי לשמוע את הדברים הנפלאים שנאמרו. לא חושב שאני יכול להוסיף הרבה. בזמן השואה, בתוך בעיצומה של השואה, הגיע לירושלים הרב קרייזירט. הרב קרייזירט היה לימים אחר כך הרב של אנטוורפן. היה גאון עולם, ממש גאון עולם. אני זוכר, למדתי עד בישיבת חברון, וכשהוא הגיע לירושלים, וגם לאבא עליו השלום, לפני שהוא היה רב של טבריה, אבא, אז התארח אצלנו בבית הרבה פעמים, וכל ירושלים געשה ממנו. גאון נפלא, בקי בשעס, בקי בפוסקים, אין לתאר. וכשבאו ושיפחו אותו, אז הוא היה, אני לא יודע על מה אתם משפחים אותי. אם הייתם יודעים מה נעשה בפוילין, אז כל בית מדרש, בכל שטיבל, היו אתם נחמים יותר גדולים ממני. מסתום זה לא היה מדויק כל כך, אבל כך הוא התבטא. וכך לימים, כמובן, הגיע שימו למרן, זכר צדיק לברכה, הרב, והוא נכנס אליו ודיבר איתו ולו מעט בלימוד. פעם אחת הייתה מספיקה בשבילו לבוא ולראות שכאן ישנה תופעה שלא מוכרת, גדלות אדירה כזאת שאין לשער ולתאר אותה, ממש אי אפשר לתאר אותה. והיה מתיירא מפניו, הקייזר היה מתיירא מפניו. אספר לכם סיפור. היה פעם אמר שיעור בישיבה ברחובות, אז הוא החליט שהוא ייתן שיעור בפיל שבלה כפיפה מצרית, סוגיה קשה של תומה וטהרה. הוא אמר את השיעור והוא ביקש אחד התלמידים שיביאו את הירושלמי. הבחור ניגש שלא מצא את זה בארון הספרים של הבית מדרש, אז ביקש שיחה, אומר הולך להביא את הירושלמי מאוצר הספרים. אז הוא הלך, ובינתיים הרב קייזית מרשיר את הדרשה שלו, את השיעור. והוא התחיל להגיד את הירושלמי, בער אותו, בצורה אחת, בעוד צורה. כשחזר הבחור עם הירושלמי, הוא אומר, כבר לא צריך, כבר דיברנו על זה. הבחורים אחר כך, בסקרנותם, לקחו את הירושלמי, ורצו לראות אם הוא באמת דייק בלשון הירושלמי. סוגיה קשה מאוד. אז לקחו את הירושלמי, הוא לא פסח ולא שינה אפילו עוד אחת. זה היה הרב קרייזירט. כל כך התרגש ממנו. הוא ביטל את עצמו הרב קרייזירט בפניו ממש כאף רדרה. ופעם אחת שמעתי ממנו דבר שהוא לא יומן. הוא אמר לי, אתה יודע הרי שכל השאלות הקשות בעולם, כולם באות במוקדם או במאוחר להכריע, הכרעה אחת ישנה שכולם יקבלו אותה. זה ההכרעה של הרב אליושיב. נשאל מדוע? מי שאין דומה לו, אין דומה לו בתורתו, אומר, בשום מקום לא. הוא הכיר גם את דולי הדור הקודם הרב קייזר. הוא אומר, אין מי שיתנה לו. הידיעה שלו המוחלטת, השלימה, שמענו עכשיו לפני כן, כל כך הדברים נכונים וברורים. הממילא לכם, כולם קיבלו את פסקה לך, לא ישר להתווכח איתו. ופעם אחת שמעתי מהרב קייזית, הוא אומר, אתה יודע שהרב אלישיב הרי הוא הפוסק של הדור. הפוסק, ממש, זהו. כשהוא פסק, זה היה פסק הלכה שאיש לא ערער עליה. אז הוא אומר, אני רוצה שאתה תדע. ורק הרב, כמו הרב קייזית, יכול היה להתבטא כאן, משהו היה גם כן אדם גדול מאוד. הוא ידע להבחין בטיבו של אדם גדול. כדי להכיר אדם גדול, צריך להיות לבד אדם גדול. אז הרב קייזית אמר לי, שמעתי ממנו, הוא אומר, אני רוצה שאתה תדע שהרב אלישיב, כשהוא בא לפסוק הלכה, ולפסוק הלכה הפשט הוא 50-100 הלכות ביום, הלכות של כל העולם כולו, כל העולם כולו. היה ראש שיבת לייבוד, הייתי פעם אצל הרב אלישיב, הרחיתי להיכנס, הוא בא, אז הנכד שלו ששידר שמי שיכנס ואיך, הוא אמר, תראה, ראש הישיבה בא עכשיו משדה התעופה, ובעוד חצי שעה הוא צריך לטוס. הוא בא לכמה דקות להתייעץ עם הרב. אז נו, ודאי, מה תלומה שאלה, רב, בראש שיבת נקבוד באמריקה. אז הוא בא להתייעץ איתו בדברים שנוגעים בחיי נפש של הקהילה היהודית כולה באמריקה, ביחסים שבינם לבין הגויים, באיזה עניינים מסוימים. ונכנס, כשהוא נכנס היה מאוד דאוג, ראיתי שפניו היו קודרות מרוב הגודל החיות שנפלה על ראש הישיבה הזה. כשהוא יצא, פניו היו נוהרות. הוא כל כך שמח שהוא היה, שהוא בא, מיד נחפז, חיכתה לו המונית להחזיר אותו חזרה לשדה התעופה כדי שיגיע בזמן שלא יחל את הטיסה. ומעשים בכל יום, מכל רחבי תבל, מכל העולם כולו. אמר לי, אתה רואה שהוא פוסק כל כך מהר, אתה רואה שהוא פוסק כל כך הרבה. הוא אמר לי, אני רוצה שאתה תדע שהפסק הלכה שהוא פוסק בכל עניין מעין זה, זה ממש, הוא עושה את זה במסירות נפש, הוא מוסר את נפשו על זה. אני לא הבנתי מה הוא אומר, מה זה במסירות נפש? הוא יודע, הוא פוסק. הוא אמר, אני אדביר לך מה אפשר במסירות נפש. הוא אמר לי, הרב קרייזלי, הרב אלישי, כשהוא בא ופוסק, אז בהתחלה הוא חושב, מי אני שאני אפסוק? איך אני יכול לפסוק? הרי הגמרא אומרת שכל מי שלא הגיע להוראה הוא מורה, אז זה עובר על לא תרצח. לא הגיע להוראה הוא מורה. אז הרבה אשר אומר, איך אני אפסוק? איך אני יכול לפסוק? אני הגעתי להוראה. מי אני שאני יכול לפסוק הלכות כאלה? כל העולם, מה אני אעשה? אבל תוך כדי דיבור, הוא חשב, אולי חס וחלילה, אולי זה לא נכון, אולי הוא באמת כן הגיע להוראה, והוא צריך להורות. אז הוא אומר, כל פסק הלכה מהסוג הזה, שהחיות של מדינות שלמות עובדות על כתפיו, אז הוא כל כך פוחד, הוא אומר, והוא הולך על מסירות נפש, ושמי יפסוק להם? למי אני מלכו? והם יודע שאין להם לאן ללכת אחרי. אז כיוון שאין להם לאן ללכת, אני חייב בזה, אז אני חייב, אני צריך לפסוק, אני אפסוק. אז אני מוסר את הנפש שמיכו קודשבריך ושכינתי, לבוא ולהגיד את הדבר שאני מבין אותו. איזה אחריות כבירה כזאת, מדינות שלמות, ארצות, ערים, אמהות בישראל, דברים נפלאים מאוד, הכל על כתפיו. כשהוא בא לארץ, הוא בא בתור ילד, הוא בא עם הסבא שלו. הסבא שלו היה בעל הלשן, חיבר ספר מופלא בקבלה שמדוני המקובלים של הדור הקודם, לא הדור הקודם, כבר לפני 100 שנה, לפני 3 דורות. אז לוי איתו, התחיל לכתוב פה את הספר, לשם שבו ואחלמה, כתב את החלק הראשון לשם, אני לא מבין בזה כלום, אבל שם מדובר על מלאכים, ולא היה מי שיעזור לו, עוד לא התחיל אותו להכיר אותו בהתחלה, בגדלות שלו, הענקית הזו, קשה היה לבוא לעמוד על גדלותו. ואז הוא כותב בהקדמה שלו לספר, אז הוא אומר, לא היה לי מי שיעזור לכתוב את ההתחלה של הספר שלי. אז מי עזר לי? הוא אומר, הנכד שלי, ילד שקוראים לו יוסף שולם, הוא עזר לי לכתוב את הלשם בתור ילד צעיר לפני בר מצווה. לא יאומן, לא יאומן, לא שמענו מפיו אף פעם מילה של קבלה. אבל לא יכול להיות שהוא עזר לסבא שלו לכתוב את הספר המקודש הזה בקבלה, שהוא לא יבין מה שהוא כותב. זה לא נקרא שהוא עוזר לו. הוא לא היה לבלר שכותב ואומר לו, הכתיב לו מילה, תכתוב את המילה הזו. אפשר הוא התייעץ איתו, הוא דיבר איתו. וכך מנעורה, מילדותו, גדל נער שהולך וגדל, עד אין ישאר ואין לתאר. אין ישאר. ואחר ידוע שהרב קוק, אחד המקורבים הגדולים ביותר לרב קוק, שכל אלה שהם מקורבים אליו, היו כולם צדיקים נשגבים. כולם, הרב חרלאפ, הרב יסודם ממלצר, כל כולם. אז רב אריה לוין היה בן בית אצל הרב קוק, כמעט כל יום היה בא ונכנס. אז נכנס אליו פעם אחת, הרב קוק אומר לו, יש לי חתם בשביל הבת שלך, יש לך בת מיוחדת במינה, שהיא ממש, היא יכולה להיות ממש הרבנית הכי גדולה בעולם, ויש לי בחור שאני חושב שאתה צריך לבוא לקחת אותו, הוא יהיה החתן שלך. אז אומר, מי זה? אומר, יוסף שולם, יושב ולומד בית המדרש. גם רבי הבין את הדבר, יכיר כל מי שגדול כזה בירושלים, כולם הכירו אותו, כולם ציפו שכאן הולך וגדל עד כי גדל מאוד. אז הוא עולה וגדל, ועובר יום, יומיים, שלושה ימים, והוא נכנס רבי מדי פעם, הרב קוק אומר לו, רגע אחד, אבל דיברנו הרי על השידך. למה אתה לא מזמין אותי כבר לתנועים? אני מחכה, רוצה לחכה להיכנס. מתי זה כבר יהיה? אז הוא אומר לו, אני פשוט מפחד. הוא אומר, אדם גדול כזה בענקים, מי יודע אם הבת שלי ראויה לו? אני לא יודע, הוא קיבל את הבת שלו. הוא אומר, אני לא יודע אם היא באמת תוכל להסתגל להיות לצידו של כזה גאון עולם. גאון ממש, הגאון הכי גדול שיכול להיות. אז הוא אמר לו, אני אמרתי לך שאני חושב שזהו הזיווג שלה, ואני מבקש שכבר תעשה את זה מיד. כשהוא שמע מהרב קוק הזה דבר תקיף כזה, אחרי יומיים הוא בא, והוא מזמין את הרב קוק לתנועים שהיה של הרב יוסף שולם עם הרבני שלו. רוצים להכיר את הרבנית שלו? הרבנית שלו פעם אחת הייתה חולה, והרבישיב יושב בחלש שלו ולומד ולומד בכל רם ככה, כאילו שהוא אומר שיעור, לומד, מסביר כל גמרא, כל רשי, כל רשי, עד שהוא עבר רשי, יכול לקחת פעם שעתיים רשי אחד לראות למה רשי בער כך ולצעי לבר אחרת, כל נקודה, וזה הכל יתברר אחר כך בראשו ממש, הכל יסתדר. אז היא הרגישה לא טוב, והיה קשתה עליה הנשימה. אך גם באו ילדים, רואים שהסבתא לא נמצאת בחדר שלה, מחפשים אותה. הם מחפשים אותה, מוצאים אותה עומדת על המרפסת של החדר שהרב אלישיב לומד שם, עדיין שם מרפסת. אחר המרפסת נשום אוויר צח, כדי הנשימה קשתה עליה. אז היא עומדת בחוץ. שאלו את הסבתא, איך את הגעת לפה? אין לך כוח ללכת הרי. אז היא אומרת להם, אני זחלתי שאני אוכל להגיע למרפסת. ולמה עשיתי ככה? לא להפריע לרב בלימודו, שלא יצא של לימוד של רגע אחד. פחדה להפסיק אותו מלימוד. איזה דברים כאלה שהאגדות הרי זה דברים שאי אפשר להבין אותה בכלל. איזה מטריגות היא גם כן. פעם אחת היא אמרה לי, הרבי עכשיו כבר לעת זקנותו, היא אומרת לי, נהיה מתמיד גדול מאוד. מה מתמיד גדול? כל הימים הוא התחיל ללמוד בשלוש בלילה. אז עכשיו היא אומרת לי, שמעתי ממני אולי לפני 20 שנה יותר מזה, אז היא אומרת, עכשיו הוא כבר לומד בשתיים בלילה, כל לילה בשתיים בלילה. היה פעם שהוא צם, הרופא אמר לו שהוא צריך לצום, שאסור לו לצום ביום כיפור, אסור לו. הבריאות שלו לא יכולה, הוא לא יכול, אסור לו לצום. אז באו עם מי שהיו איתו שם בבית, והרבנית נפטרה אז, אז מדברים איתו, לא צריכים לזה להתכונן לצום וזה. היא אומרת, בסדר, 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 בסדר. דחה אותם, מגיע יום כיפור, נכנס לבית מדרש, והיה שם כל הלילה כמעט, אחר כך בבוקר, התפילות עומד על רגליו, ומתפלל, וכל, וראו שהוא נחלש, אבל הוא עומד, הוא לא שינה מהנהגה שלו בכל יום הכיפור הזה, כמו ביום כיפור לפני 30 שנה. והוא התפלל ודבק בתפילה שלו, יום כיפור, כלל ישראל מונה בכף המאזניים, כלל ישראל. צריך להתיר את כלל ישראל לזכות שלו לחובה. בקיצור, נגמרה התענית, אז הוא הביא לו קצת משהו לטעום, איזה מרק, אני יודע, קצת שהוא בשרי קצת, אולי שיחזק אותו גם כי קצת. אמרו לו עכשיו, נו, עכשיו באמת לנוח קצת, אחרי יום כזה של צום וככה, גם בלילה כמעט לא ישנת, לא נחת, אז אולי בכל אופן ללכת לנוח. אמר, כן, באמת צריך לנוח, נכון, אני מרגיש שאני צריך לנוח. נכנס לחדר, בסדר. אחרי שעה, שעתיים, אז הם נכנסים לחדר לראות איך שהסבא נח. הסבא נח, הוא יושב על יד הסטנדר שלו, על יד השולחן שלו, ויושב ולומד עם הניגון שלו, כאילו שום דבר לא. לא מפסיק לרגע. ראו שהוא לא נח אפילו לשנייה אחת, כל הזמן. טוב, מגיע השעה שתיים בלילה, בשתיים בלילה מביאים לו בדרך כלל כוס קפה עם חלב. אז מביאים לו כוס קפה עם חלב, אז הוא מסתכל לילדים, הוא מתפלא, הוא אומר, מה? אתם רוצים להכשיר אותי באיסור של תורה? הרי רק עכשיו אכלנו בשרי. רק עכשיו, שבע שעות עברו. שבע שעות עברו. לא היה, הוא לא ראה שהוא עבר שבע שעות. היה נדמה לו, כי הוא התחיל כבר לפני חצי שעה. השקידה הזאת העצומה, יומם ולילה, בדקדקנות, בעמקות כזאת היא אדירה שאין לתאר אותה. והשיעורים שהוא מסר אותם לציבור שבאמת תלמידי חכמים, אבל הכי גדול היה בעלי בתים חשובים ועוד. כל סוגיה שהוא למד אותה עם כל הפרטים וכל מה שיש ראשונים ואחרונים והלכה למעשה בכל פרט ופרט. בן ציון, בן האחינו, זכר צדיק לברכה, שנהרג בתאונת דרכים, אז הוא היה מקורב אליו מאוד מאוד, היה כותב את כל השירים שלו. עכשיו, לפני חודשיים, אז הוא כתב את חלק מהחידושי תורה, לא גמר עדיין את כל את כל מסכת ברכות, אז הוא כתב 600 עמודים על חצי המסכת, 600 עמודים מלאים צפופים. והוא בא לרב אליושי ואמר לו, הוא רוצה להראות לו את זה, שאולי יעבור, יגיד אם זה בסדר או לא. הוא אמר לו, אתה לא צריך להראות לי, אני כבר ראיתי כמה ספרים שאתה כתבת בשמי, בדקדקת עצי גבול הדקדוק, ואני סומך עליך שאתה כותב, אתה לא משנה ולו מילה אחת מכל מה שאני אמר בשיעור. אני לא צריך לראות, אין לי מה לראות, אני סומך עליך. וכך השקידה הזאת הנוראה ממש. היה אצלו רופא, יש לנו רופא ברחובות, יהודי יקר מאוד, שהוא באמת ממש ממש יקר, והצעתי להם שיביא אותו לטפל בו, הוא מומחה בטיפול בבעיות שהיו צריכים לטיפול לטפל בהם. אז הזמין אותו, הוא היה שם מאוד, קיבל אותו ממש בכבוד. אחר כך היה שם פעמיים שלוש, אחר כך הבן של אותו רופא התחתן, אז הוא שלח הזמנה, משום הכבוד שלח הזמנה שיגיע. אמרו לו הילדים, כן, יש כאן הזמנה לרופא. כשהגיע הזמן של החתונה, אז הוא אומר לנכד שלו, אני מבקש אותך, אתה תלך לחתונה ותגיד לו כאי לשנה, תגיד לו אם היה לי כוח הייתי בא לחתונה. ואם הוא אומר הייתי בא, הוא באמת היה בא, לא היה אומר שיבוא סתם גם שום הנימוס, היה בא. אבל הוא אומר, כיוון שאין לי כוח, אז תגיד לו שאני שלחתי אותך מיוחד להגיד מזל טוב משום הכרת הטוב שבאת לטפל בי, אני מכיר טובה. ובאותו זמן היה שם רופא מאמריקה שבא במיוחד לטפל. בא רופא לטפל, הרופא יצא לעזור לאמריקה, היה זה לעזור לאמריקה. אז לפני שהוא נוסע, אמרו לו שהוא תכף בערב הוא צבור להיפרד ממנו. אז הוא אומר, תגידו לי איך אומרים באנגלית תודה רבה, איך אומרים תודה רבה. אז אמר לו הנכד, למה תודה רבה תגיד לנו, אנחנו נגיד שהסבא אומר תודה רבה ואנחנו נסביר לו. אז הוא אומר, אני רוצה שתגידו לי איך אומרים תודה רבה באנגלית. אז שאלו, אמרו thank you. בסדר, בא הרופא, אז הוא אומר לו thank you, והסביר לו שזה מה שהוא יודע, הוא לא יודע להגיד יותר מזה באנגלית, לכן אבל רוצה להזכיר לך טובה ועוד ועוד. אחר כך שואלים אותו כל בני הבית, למה היה כל כך חשוב להגיד thank you, ואם תגיד לו תודה ואנחנו נסביר את זה, לתרגם את זה, לא יהיה טוב. אומר הרב הישיב, לא, להגיד תודה צריך להגיד בצורה אחרת. אבל איפה הוא אומר, אנחנו היינו מבינים שבטח הייתה לו הרגשה של הכרת הטוב, אז הוא רוצה להגיד יותר טוב. זה מסתובב מה שכל אחד מאיתנו מבין. לא, אצלו הכל זה הלכה, הוא לא אומר דברים שהם לא הלכה, הוא אומר שולחן ערוך, הוא אומר. הוא אומר הלכה של פוסקים, של ראשונים, יש לו ראשונים להביא ראיה כזו, שצריכים להגיד תודה רבה, להשתדל כמה שאפשר יותר, שהוא יגיד שבאמת אני מודה לו. איפה יש ראיה כזו? אני אגיד אותה, כולם עכשיו יבינו איך מתפללים תפילת 18 בכלל. אז הוא אומר, אנחנו מתפללים 18 בציבור. והחזן מתחיל חזרת השץ, וכולם רוצים להצטרף עם חזרת השץ של החזן, וכולם רוצים להצטרף. אז מה עושים? אומרים אמן, 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 כל סוף ברכה, חונן הדעת, אמן, מברך השנים, אמן, כל ברכה, אומרים אמן, והצטרף עם החזן עם שיח הציבור. מתוך כל ה-18 ברכות ישנה ברכה אחת שלא מסתפקים בעניית אמן, ברכה אחת לא אומרים אמן עליה, ואומרים אחרת לגמרי. איזו? מודים אנחנו לך. החזן אומר מודים אנחנו לך, וכל הציבור אומר מודים אחר, מודים דרבנן. אומר אבודרם, כך הוא אמר, אבודרם שמגדולי מפרשי התפילה, מגדולי הראשונים, אז אומר אבודרם שלהגיד תודה לא מספיק להגיד אמן, לא מספיק, זה לא די. אם אומרים מודים, החזן אומר מודים, צריך להצטרף אליו ולתת את כל התודה לקדוש ברוך הוא. והסיום של הברכה הזאת של מודים דרבנן, על שאנו מודים לך ברוך כל ההודעות. אנחנו מודים על שאנחנו מודים, וצריך להודות, אומר בפה מלא, להגיד כמעט אותה ברכה שבאותה ואותו מספר מילים לפחות כמו המודים שהחזן אומר אותו. ככה צריכה להיות הודעה, פחות מזה זה לא הודעה. לכן אני חייב הייתי לעשות את הדבר הזה, אחרי כזאת והאבותרם פוסק ככה, וכל התפילות שלנו כאלה. אז מכאן אבוא מנבין כמה צריך להודות לקודש בורך, ושומעים דבר כזה, מיד אתה, אתה מתרומם לגובה אדיר כששומעים דיבורים כאלה. וזה ככה דרך אגב, רק הנהגה כזאת עם רופא שבא לבקר מאמריקה, ממש לא יאומן הדברים האלה. ושמעתי גם הרב קייסית פעם אחת, הוא אומר לי שהענבה של הרב אלישיב הייתה כמו שרבי עקיבא איגר. שמענו גם מהרב שדיבר לפני רבי עקיבא איגר. אז חיפשתי מה הוא מתכוון. בהקדמה של רבי עקיבא איגר לשאלות ותשובות שלו, לשאלות ותשובות של רבי עקיבא איגר, כותב רבי עקיבא איגר לבן שלו רב שלוימה, אז הוא כותב לו ככה. הוא אומר שהילדים שאלו אותו איזה שם לתת לתשובות של רבי עקיבא איגר על כל התורה כולה. רבי עקיבא איגר, נו, מבהיל. אז הוא אומר, אני בהתחלה אמרתי להם, מה זה משנה? תכתבו, תכתבו, מה משנה מה השם שהספר זה נתקבינה. טוב, אז הם אמרו, הם יכתבו כתבים ופסקים. אז הוא אומר, אחרי חצי יום הוא קרא להם, אמר, לא, 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 לא תכתבו ככה. למה? הוא אומר, אני ראוי לפסוק? אני, מי אני שאני אפסוק? אני לא יכול לפסוק. מה השם שהוא נתן לי? שאלות ותשובות. אבל לא שאני פוסק, זה לא פסק שלי. תקראו לזה פסקים, כל אחד יחשוב באמת שאני פוסק, שאני יכול לצעוק כל הלכה שכתובה שם, מי אומר שאני פוסק? זה שאלה, תשובה. אתה רוצה לחשיב אחרת, מה? אני לא אומר לך איך להשיב, אני משאיר את זה לך. אז הוא אומר, אני לא, וגם הוא אותו דבר, רבי עקיבא איגר אומר את זה, שאני אולי הגעתי, לא הגעתי לא רע ואני מורה. רבי עקיבא איגר חושב ככה על עצמו, הרבי אלישיב חושב ככה על עצמו. איזה גדלות במקום שאתה רואה גדולתו של הקודש ברוך הוא, שם אתה מוצא את נתנותו. איזה ענבה, איזה גדלות בענבה. המהר"ן מפראג מסביר שמה שהגמרא אומרת, בכל מקום אתה מוצא גדולתו של הקודש ברוך הוא, אתה מוצא נתנותו. למה באמת חייבת גדלות וענבה ללכת יחד? למה? 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 למה חייב להיות גדול? בלי ענבה יכול להיות ענבה, בלי גדלות למה זה חייב להיות יחד? אז אומר המהר"ן מפראג, גדלות זה מלמטה עד למעלה. מה זה מלמטה עד למעלה? תן נסביר. אומר לדוגמה, אומר המערה מפרק, אם ציפור עולה בראש גג, היום יש בבתים של 100 קומות, אז עולה ציפור בראש בית של 100 קומות, והיא אומרת על ראש הגג, מסתכלת למטה, היא אומרת, אני יוצא גדולה מכל העיר הזאת. מי אני? אני הכי גבוהה מכולם, אני תופס את המקום הכי חשוב בעולם, אף אחד לא עומד על הגג הזה, רק אני עומדת על הגג הזה, כמה אני גדולה, כמה אני חשובה, זה הציפור אומרת. מה צריך הכל? ציפור שזה הגודל שלך, 2 סנטימטר, 3 סנטימטר, זה הגדלות שלך? זה גדלות? גדלות היא מלמטה עד למעלה, לא שאחד קטן שעולה בראש. אם אחד קטן מקפט בראש שהוא לא גדול, הוא קטן, הוא קטן מאוד מאוד. אבל כאן הוא אומר, גדלותו הולכת עם הענבה שלו. רק עם הענבה יכולה להיות גדלות. וככה השקידה שלו בלימוד התורה. איך אפשר לתאר? ובאותו יום כיפור, הוא אמר לילדים, אני רוצה שתדעו אולי, מה אני חשבתי, היה לי איזה חידוש בהלכה שרציתי לברר אותו, ולא, הפעם לא יצא לי לברר אותו. אמר, מה חשבתי ביום כיפור, שצמתי שהרופא אמר לי לא לצום, ושבסוף אכלנו את המעט שאכלתי, בור השם הכל היה בסדר, הקדוש ברוך זיכה אותי. אז הוא אומר להם, מה אני חשבתי? אני ביררתי שאלה כזאת, שמה דינו של כהן גדול ביום הכיפורים כשהוא בא לעבוד את העבודה במקדש, והכהן הגדול הזה, הכהן הגדול הזה לא יכול לצום, הוא אוכל, הוא חייב לאכול, הרופא מכין אותו לאכול, מה הדין שלו? אם הוא קשר לעבודה או שהוא לא יכול לעבוד? הוא אומר, זה אני ביררתי ביום הזה. מה התוצאה? זה לא, לא כך חשוב. חשוב לדעת מה המונח במחשבה. הכהן גדול, הוא חש את עצמו ככהן גדול שעובר לפני כל המחנה לבוא ולהתחנה לקדוש ברוך הוא. ספר להם עוד סיפור מעניין, לא, פחות ידוע, אבל אני אגיד את זה. אני תמיד מעשס לי כן ספר דברים כאלה או לא, אבל אני בכל אופן כן אגיד אותם. שגשו את היהודים מגוש קטיף וכאב לו מות, ואז עמדו כבר לגרש את כולם, ונשאר עם בתי הכנסת שרצו להחריב אותם. אז אני באתי לה ואני אמרתי לו, הרבי, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יכול לשתוק. איך אפשר לדבר שיהודים יחריבו בתי כנסת, עשרות בתי כנסת יהודים יחריבו אותם, שאנחנו נחריב בתי כנסת? איפה נשמע דבר כזה? היה פעם בעולם דבר שעם יחריב את בתי הכנסת שלו? יש דבר כזה? אז הוא אומר, אז מה לעשות? אני אמרת לו, אם אני יכול לפתוח לבית המשפט לעשות בגץ נגד הממשלה שלא להחריב את בתי הכנסת. אז הוא אומר, ויש סיכוי? אמרת לו, יש עורך דין טוב שמוכן לפתוח את התיק ועד בזה, והוא אומר לי שהוא מקווה שכן. אז הוא אומר, אם ככה תלך ותפתח. אמרתי לו, אבל אנחנו לא הולכים לבגץ, זה לא דין תורה, אני יכול להיות לבגץ. אז הוא אומר, תעשה כל מה שאתה יכול. פתרו את התיק, הגיע היום של הדיונים. אז בבוקר באתי להתפלל איתו בבוקר במניין שלו, וגם כן לפני שהלכתי אמרתי לו עוד פעם, הרי אני רוצה לדעת, אני יכול ללכת? הוא אומר, אמרתי לך, תלך ותעשה כל מה שאתה יכול. רק הוא הוסיף ככה בחיוך, הוא אומר לי, זו זוגן אגות דרושה, תגיד רשע טובה. אמרתי לו, אם הרב יברך אותי, אז אני אגיד רשע טובה. הוא אומר, אני אברך אותך שאתה תגיד, ותברך היו נשמעים. כך הוא ברך אותי. ואמרנו שם, בפני הבגץ הזה, היה ברק התיישב בראש עם חמישה שופטים שלו, והסברתי לו שבהשימותי את מקדשיכם, אפילו בתי כנסת, אם הם שוממים וחרבים, בקדושתם הם עומדים. אין הבדל בבית הכנסת ובית בית מקדש. גם בית מקדש, אם הוא שומם, המקום הוא קדוש, הוא לא פקע קדושתו ולא כלום. היא קיימת. אז אמרתי לו את הדבר הזה, אתה בית מקדש, אתה היית נותן להחריב. אני התחלתי לבכות, הוא יכול להתאפק, הוא לא יכול, מה אני אעשה? אז הוא אומר, למה אתה כל כך מתרגש? הם בין כמו יחיבו את זה. אמרתי לו, למה יחיבו? מי אומר? בדמשק, אין יהודים, יש בית כנסת. בעזה, היה רבי ישראל נג'רה שחיבר את קריבון עולם ועולמיה. הוא חיבר את זה. ואבא שלו והבן שלו, שלושה דורות רבנים היו. והוא בנה בית כנסת ולא נגעו בית הכנסת, הוא נחרב לבד כמעט. זה בית כנסת כבר עומד 150 שנה, לא בנו איזה בצורה טובה כמו שבונים היום, אז זה לאט לאט נרס, אבל לא נגעו בזה. גם קברים לא הוציאו של בית קברות ששם. אז למה, מה, מאיפה הביטחון שהם יחיבו את זה? ואמרתי לו, תחשוב לרגע, אתה היית פוסק פה כשופט עליון, היית פוסק לשייח שירוס מסגד? אני רוצה לדעת מה היה קורה. תפסוק לאיזה קומר שלאבי לאל פאפי הזאת, שתבוא ושיהרוס כנסייה? אתה היית פוסק ככה? אמרת לו יותר מזה, תחשוב, רבן יוחנן בן זכאי נמצא שם, גדול הדור, ושולח לו טיטוס, הוא אומר, ביום שישי אני הולך להכין לכם את בית המקדש. אז תגיד לו, רבן יוחנן בן זכאי, אתה יודע מה, למה אתה צריך? אני אבוא ביום רביעי ואני אחיב את זה. זה היגיון? זה סברה? אפשר לחשוב מחשבה כזאת? בהשימותי את מקדשיכם וקדושתם הם עומדים. בקיסורו של דבר הוא רק ברגע האחרון אמר, הוא לא יכול להחליט, זו שאלה מאוד קשה, הציגו בפנינו כאן, אני לא יכול להחליט עכשיו. הוא היה גם נרגש מהדברים שדיברנו ברוך השם, וכך, ואז למעשה הוא אומר, אני צריך 5 ימים להחליט. טוב, 5 ימים, נראה מה יהיה אחר כך. בתוך הזמן הזה הגיע המודיעין ואמר, שאם היהודים עכשיו, אם הצבא ייסוג עכשיו, אז הערבים מכינים קטל בצבא הנסוג, וקל יהיה לפגוע בהם, ומי יודע מה יהיה המחיר. אז הוא מתייעתי, הוא אומר לי, מה אתה אומר? אז שאני אומר, שיחכו שלא יחיבו, ואני כל מה צריך שלא יחיבו, אז בעיניי לא צריך להחיב, ולא יהיה קטל, לא כלום. אז בקיצור, יצאו החיילים ולא נגעו בזה, ועד היום רוב בתי הכנסת לא דיברנו דם, והכל היה על פיו. והיו לו כמה שאלות עם בתי כנסת, בכנסת שנמצא במועדון, אם זה יש לקדושה או אסור, כן מותר לקדושה, אסור. היה בכנסת אחד מפואר מאוד, שהמתפללים שלו בנו אותו, השלים אותו לגמרי, 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 אבל הייתה בעיה, רצו לחנות אותו, גירשו אותם, את היהודים גירשו בבתיהם, בין המצורים, בתקופה הזאת גירשו אותם. אז אני שאלתי להם, אם זה קדוש, לא לא קדוש, מה עושה את זה קדוש? האם הבניין כבר מקדש, או שמה שמקדש זה רק התפילה בתוכו? אז מה התפילה מקדשת? אבא אומר, אל תגיד להם, אל תגיד להם את זה, בסוף ירסו את זה, אל תגיד כלום, אתה תגיד, זה בית כנסת, ודאי זה בית כנסת, נכון, זה לא דבר לא נכון, זה בית כנסת, די, אתה רוצה להוסיף אף מילה אחת, להגיד דבר לא נכון, אתה לא יכול, אבל להגיד בית כנסת, זה המיטה של תורה, זה בית כנסת, לא עשו. וככה דברים כאלה נחתכים בכל כך באכפתיות, זה לא סתם היה שאלה, עוד שאלה שואלים, גם לנפשו זה נגע. כל הדברים כולם, רבותיי, מורה, איבדנו, 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 אני לא יודע מי ימלא את מקומו, מי ימלא את מקומו, אנחנו לא יודעים מה לעשות, פשוט יומם בלילה כבר, מאז ועד היום, כמה שאלות היו שהייתי רוצה להרצות לפניו, וכמה את התשובות שלו, וכמה דברים, וכמה, מה יהיה, אני לא יודע, איך אנחנו יכולים לקיים על את עצמנו, בלי שיש לנו גדול דור כזה, ענק שבענקים, ענק שבענקים, כל התורה כולה, כל התורה, התורה כולה, איפה אתה מדבר איתו? הכל ברור, הכל נהיר, הכל כל כך, והכל בשקידה העצומה הזאת, לשקוד. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות, אולי מעמד גדול כזה כמו ישיבת הכותל החביבה עלינו, אז מה שצריך לעשות זה כל אחד יחשוב מה אני יכול למלא את לו במעט שבימי מעט את, 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 את המקום הזה, משהו, במה אני יכול להוסיף שעת לימוד כל יום, להוסיף עוד כמה שעות לימוד, ללמוד יותר הלכה, ללמוד יותר עוד דברים, כל אחד יחליט מה שהוא יכול ללמוד, עוד דברים שהוא לא למד עד עכשיו, לבוא ולעשות את עצמנו, אולי זה יהיה הדבר היחידי שייתן גם מרגועה לרמליה שבעולם העליון, שיש מישהו שרוצה גם בכל זאת לבוא ולהשתלם יותר ממה שהיה עד היום בתוכניותם. במקום ללכת ללמוד מעט, ילמדו עוד כמה שנים טובות, להעריך את השנים של הלימוד ולהעריך את העומק של הלימוד ואת הגדלות של הלימוד. אולי כל אחד יש, שכל מי שלא חושב את המחשבה הזאת, אז זה חטא כלפי הרב אלישיב אישית, ממש אישית. זה מה שהוא מחכה, הוא מחכה שתהיה לו, שיבואו ויחשיבו את התורה, שאנחנו נחשיב את התורה, לא את התורה שלו. זה אמור נכון, הוא לא חיפש כבוד בשום פנים באופן, כלום שבעולם לא, שום דבר לא היה, אבל רק לדעת את הדבר הזה, שרוצים ללמוד תורה, שאוהבים ללמוד תורה. באו אליו הרבה פעמים בעלי תשובה, איזה שאלות קשות ומורכבות היו, והוא מיד השיב והכל בחיבה כזאת, והם יצאו משם כל כך מאושרים. רואים עדים ששמעו על אדם גדול הדור, רואים באיזה אצילות הוא מדבר איתם, באיזה כאילו היו האנשים הכי חשובים בעולם, ובאמת חשובים בעולם. אם אדם עושה תשובה יש יותר חשוב ממנו, במקום שבעלי תשובה עומדים, אנשים גדולים לא יכולים לעמוד בכלל. צדיקים מורים לא יכולים לבוא במקומם שלהם, אז ודאי שאנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה, לבוא ולקחת את ההתחייבויות, לבוא ולהשתדל יותר להגדיל את הצניעות, להגדיל יותר את עבודת השם, להגדיל יותר את התפילות, לחשוב שאם הוא היה מתפלל הייתי מתפלל במחיצתו, איך אני הייתי מתפלל, באיזה צורה הייתה התפילה שלי. אגב, אני הרגשתי פעם אחת שיועים ועלינו לשבח, הוא תמיד עומד עם הפנים לצד, לצד העיר העתיקה, והבלי השם לא היה חודש שלא היה עולה על הגג, יש גג אחד שממנו רואים את העיר העתיקה, כדי שלא יצטרך לקרוא שיבואו 30 יום בלי קריאה, אז הוא יצא לבוא פעם וירצה לראות את הכותל, אז יצטרך לקרוא קריאה. זה הוא עשה בתקופה שהעיר העתיקה בכלל לא הייתה בידינו, אז היה כל חודש מקפיד בדייקנות שעולה למקום הזה ובא ומקונן לחורבן ירושלים בבחיות והכל, חוזר החג לביתו. הוא לא, לא פסח על זה, אפילו חודש אחד הוא לא נדר ממנו, שככה יקיים בשביל שהוא קשור לירושלים, קשור לגדושתה של ירושלים, להתרומם יחד איתה. אפשר להעריך בלי, בלי ממש עד אין קץ ועד אין גבול, זה רק מעין שבימי מה שאמרנו זה, אבל לבוא לדעת מה איבדנו, מה איבדנו, מה איבדנו, מה, את מי איבדנו, את מי איתנו, מי ייתן לנו תמועתו, מי ייתן לנו את במקומו, מי יצטרכו לבוא עוד מהשנים אולי שזה יוכל להיות במציאות דבר כזה, שהשם ירחם עלינו, השם שהישיבה תצליח גם ככל אחד ואחד לעלות מעלה מעלה בעבודת השם ממש בלב הנפש, במסוק את הנפש הלימוד, עוד לימוד ועוד שאלה ועוד תשובה ועוד דף ועוד סוגיה ועוד דבר, לדעת להגדול ולהגדול ולהצנסה מעלה מעלה בעזרת השם, והיה זה חלקנו מכל המלאים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.